מקורות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, והערב, בעזרת השם, אנחנו נעסוק באחת הסוגיות אולי הכי מרתקות בחינוך, במשהו שאני בטוח שאין בית שזה לא מטריד את ההורים. אני מתכוון לתחושה הזו שאנחנו חייבים משהו לילדים. אף פעם הם לא מרוצים, אף פעם לא טוב להם. כמה שאנחנו נותנים, הכרת הטוב זה משהו שנעשה דבר מצרך נדיר בדור שלנו. למה זה קורה? אז אנחנו כדרכנו נצא לדרך לשמיעת התסקית, ומיד אחר כך נתחיל. בבקשה.
שלום הרב ברזילאי, קוראים לי מנדל, ואני רבה בכיתה וב. יש משהו שאני ממש לא מבין. למה התלמידים שלי לא מעריכים אותי? אני משתדל לתת להם כל כך הרבה דברים מעבר למקובל, אם זה פרסים, אם זה ארוחות בוקר מיוחדות, ואם זה הערכת הפסקות, אבל לצערי אין להם שום הכרת הטוב. הנה לך דוגמה חיה. נו, שקט בבקשה. תלמידים יקרים, אני שמח להודיע לכם על שיעור חופשי. מה יש להם לתלמידים הללו? למה אין אפילו אחד שבא להגיד תודה רבה? מה, אני חייב להם משהו? למה זה כל כך מובן להם מאליו? אין הערכה. אתה מבין הרב ברזילאי מה קורה כאן? כי אני לא. לא מבין למה הילדים של היום לא מעריכים כלום. כלום הם לא מעריכים. אתה יודע, עכשיו כשאני מדבר על זה, אני שם לב שלא רק התלמידים בכיתה לא מעריכים את הנתינה שלי, אלא גם ילדיי בבית. גם הם אינם מעריכים כלום. אתה יודע כמה אני מעניק להם? לפי מה שאני שומע מהחברים שלי ומה שהם נותנים לילדים שלהם, מתברר שהילדים שלי גדלים עם כפית של כסף בפה. מה הם לא מקבלים? מה? הנה לך עוד דוגמה חיה ממה שקורה אצלי בבית, כמה דקות לפני שהילדים יוצאים ללימודים.
אבא, לא בא לי היום סנדוויץ' רגיל לכיתה. אני רוצה שוקו ולחמניה. אפשר 5 שקלים?
אין בעיה חמוד שלי. הנה, קח 5 שקלים.
טוב, אבא, להתראות, אני חייב לרוץ להספיק גם למכולת הזה, וגם תעשה טוב, ביי.
מה כל כך קשה להגיד תודה? למה אין הערכה? אין לי מושג. אתה יודע מה אני חושב, הרב ברזילאי? כנראה שזה מה שכתוב בגמרא, שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי. כנראה שזה הדור שלנו, דור שאין בו הכרת תודה. כנראה שזו בעצם בעיה של כל הדור. אני לא יודע מה אתה חושב, אבל זאת המסקנה שלי.
ומה אתם אומרים, מאזינים יקרים? מדוע באמת אין היום הערכה מצד הילדים לכל מה שאנחנו מעניקים להם? מדוע תפקידו של האבא הפך היום לכספומט נייד? למה כשקונים היום מתנה לילד, הוא מסוגל למרר בבכי שעות על כך שלא זו המתנה שהוא רצה, שזה בכלל לא שווה? האם באמת אפשר להפיל את הכל על עקבתא דמשיחא? האם הילדים הופכים היום ליותר עזי פנים ולפחות מכירי תודה רק בגלל חוץ פייסגה? או שאולי יש גם משהו בחינוך שלנו שמעודד אותם להתנער מהכרת התודה אלינו? אז על הכל הערב בתוכניתנו, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, תודה מיוחדת לעורכת התסקיטים הראשית, הגברת יעל איבר. קירות שקופים, מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
לאור הצלחת המחזמר המלך והעני, קול חי ותיאטרון מסמכי לב מציגים המלך שלמה, הפקת ענק חדשה לחנוכה בכיכובו של אופר הלוי, מסע מרתק בדרך לבניית בית המקדש, הפקה מרהיבה לכל המשפחה בהשתתפות שחקנים ורקדנים. להזמנת מופעים למחלקות תרבות, ארגונים ומפיקים חייגו 050-909-2129 050-909-2129 9.
רשת מחסני חשמל מקיימת את מחירת שופינג הגדולה בכל סניפי מחסני חשמל. מחירת שופינג הגדולה ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. שלם וכך, שופינג במחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
עכשיו, בחורף, זה בדיוק הזמן הנכון לחדש את הדרכון. רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד. משלמים על חידוש הדרכון בחורף באתר רשות האוכלוסין וההגירה, ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר. אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון. אפשר לשלם גם בעמדות השירות העצמי ברוב לשכות הרשות. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
רק היום ומחר מתקדמים ל-SUV של מיצובישי. מחירים מיוחדים שאסור לפספס בכל אולמות התצוגה.
תושבות בת ים והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיעה עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה בהיכל התרבות. זה קורה ביום שני הקרוב, 12 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום 053-249-2148.
הסילונית של דוקטור בני כהן, היחיד שמאפשר שילוב קפסולות ג'ל שמחטא, מנקה ומרענן את חלל הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
נועם אחד זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
רשת מחסני חשמל מקיימת את מחירת שופינג הגדולה בכל סניפי מחסני חשמל. מחירת שופינג הגדולה ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. שלם וכך, שופינג במחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר?
אני? אני בוחר רק הדרן. הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע. הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי J5 פרו במחיר בלתי נתפס. 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו. כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני 19 בנובמבר בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום 052-9866-088 052-9866-088.
שלום לכם, כאן אבי ממרן. הורים לילדים אוטיסטים מתמודדים עם קושי. למענם נפתחה בימים אלו המלונית של עמותת מסוגלים, המארחת ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך, כדי לתת לבני משפחותיהם להרגיש משפחה רגועה, ולנוח מההתמודדות היומיומית הקשה. אין מצווה גדולה מזו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
נשמו שנושא טובי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים. כל מושג שאנחנו מכירים נתפס דווקא על הנגטיביות שלו. למשל, המושג אור נתפס רק על גבי חושך. אי אפשר להסביר לסומה מלידה מהו אור, וגם לא מהו חושך, מפני שאם נרצה שהוא יתפוס מה זה חושך, הוא חייב להרגיש את האור. ואם נרצה שאדם יתפוס מה זה אור, הוא חייב לדעת, לפחות בהבנה, בהכרה, פעם אחת לאורך מפגש עם החושך. אגב, גם לא רק במושג הטכני של המילה, אלא גם במושג המופשט. אם אדם לא חווה צער, הוא לא יכול לחוות שמחה. ואם אדם לא חווה שמחה, אם אדם, סליחה, לא חווה צער, הוא לעולם לא ידע מהי השמחה. ואם אדם כל הזמן שמח, ומימיו לא חווה צער, הוא לא באמת מעריך את השמחה שיש לו ביד. זאת אומרת, אולי זה גם מה שאמרו חז"ל, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. שימו לב, אמרו חז"ל, אולי נפלתי, לא קמתי. לולא ישבתי בחושך, לא היה השם אור לי. כל דבר בעולם נתפס על ההפך שלו. מה מבדיל בין קיר לעמוד? רק החלל שסביבו, נכון? רק על רקע החלל שמסביב לעמוד, נניח שיש פה אולם, חלל גדול מאוד, ובאמצע יש עמוד. רק מכיוון שיש חלל מסביב, אני יכול לתפוס מהו החלק המלא באמצע, ואני יכול להגדיר אותו בשם. אני יכול לקרוא לו עמוד. גם המושג נתינה מורגש רק על גבי התחושה של היעדר נתינה. כשאני מקבל טובה מאדם, אפילו ממש קטנה, אבל זה מאדם שלא הייתי מצפה ממנו, שלא תכננתי שייתן לי, שלא חלמתי שהוא אמור בכלל להתייחס אליי, ככל שפחות הייתי מצפה לקבל ממנו, כך תחושת ההכרת התודה שלי, כך תחושת ההענקה שלו תלך ותגבר. זאת אומרת, אינו דומה ילד שמקבל 5 שקלים מאבא, לאדם ברחוב שנתקע בלי כסף לאוטובוס, ובא עובר אורח זר, שלא מכיר אותו, שלא פניתי אליו, והוא רק שמע אותי מדבר עם הנהג, וקלט שיש כאן איזשהו קושי, ופתאום הוציא 5 שקלים ונתן לי, אני מרגיש כל הנסיעה, אני מסתכל על האדם הזה, ואני מרגיש לא נעים, לא נעים. תחושה כזו של נעמה דקיסופה, של קבלה ממש. מה הוא נתן לי? 5 שקלים באוטובוס? מה אבא שלי נתן לי כל החיים? מה ההורים שלנו העניקו לנו כל החיים? למה אנחנו לא מעריכים את זה? אז התשובה המקובלת לומר, התרגלנו. התרגלנו. ובאמת, זו התשובה הנכונה, התרגלנו לקבל. אבל בואו נעצור רגע ונחשוב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא ברא את העולם בדרך כזו, שילד קטן הוא רק במעמד של מקבל. רק במעמד מיום הלידה, אנחנו כל הזמן רק מקבלים, ובאופן טבעי זה צריך להיות כך, כי תינוק הוא בוכה ובוכה ובוכה, הוא יכול גם ממש להגיע למצב שהוא יכול למות מרעב, כיוון שאין לו את הכוחות לקום ולאכול לבד. ואם לא נעניק לו, אם לא ניתן לו, הוא ימות. זאת אומרת, מגיל אפס אנחנו מרגילים את הילדים בעל כוחנו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, לקבל ולקבל ולקבל. אז מה אנחנו רוצים מהם כשמגיע היום שהם לא מעריכים? שמגיע היום שזה מובן מאליו, כיוון שזה אדם שאתה מצפה לקבל ממנו, או כמו שהגדרנו את זה בפתיח, כמו כספומט נייד. מה זאת אומרת? אני צריך חליפה חדשה, אבא, אני צריך כובע, אני צריך עניבה. מה זאת אומרת? אני צריך. אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יתחילו להיות מכירי טובה, יתחילו לפתח תחושה של הערכה, אסור שהם יתרגלו לעובדה שאנחנו חייבים להם. פעם הורי היה מעניק לבן שלו. היום הורים לא מעניקים כלום, הם במקרה הטוב משלמים לילדים. תן דוגמה מאוד נפוצה. מבצעים. עושים מבצע. אמא לא יכולה להתמודד עם הילדים שלה כיוון שהם לא עולים בזמן לישון. היא לא מסוגלת לעמוד ולמשמע אותם ולהגיד להם, ילדים יקרים, עכשיו 19:00 עולים למיטות. היא לא מסוגלת. מצד שני, היא גם לא יכולה להרשות לעצמה את הבלגן שקורה עד 10-11 בלילה. זה גם לא הגיוני. עכשיו היא פותחת ספרי חינוך ומנסה למצוא את רעיון הזהב שיציל אותה מן המצוקה מצד אחד הילדים, מצד שני הזמן, 11 בלילה הם עדיין ערים, הבוקר למחרת שהולך קשה. איך מוצאים איזשהו רעיון זהב שיסגור פה עסקת חבילה גם על הלילה, גם על הבוקר למחרת? אתם יודעים איך? מאוד פשוט. מבצעים. אין לי מושג מי המציא את השטות הזו. אבל החליטו על מבצעים. מה זה אומר? ילדים יקרים, אני עושה לכם טבלה. כל יום שאתה יוסי עולה לישון בזמן, אתה מקבל מדבקה. רותי, כל בוקר שאת קמה מהר ומתלבשת עד השעה 7:15, את מקבלת מדבקה. ויש לוח יפה, ובסוף הלוח יש סרט עטיפה יפה עם קופסה כזו, ומגיעים למתנה. עכשיו, זה פותר לנו את שתי הבעיות, נכון? זה פותר לנו את בעיית הלילה. זה פותר לנו את בעיית הבוקר. זה נותן להם חשק לעלות לישון בזמן, וזה נותן להם חשק לקום מוקדם בבוקר. וזו אשליה אחת גדולה. מפני שכל הורה שיהיה כנה עם עצמו, או כל מורה שיהיה כנה עם עצמו, נכון, עשית מבצע לילדים 10 ימים לישון בזמן, יקבלו מתנה גדולה. מה קורה ביום ה-11? ביום שהילד קיבל את המתנה. באותו ערב שהוא משחק עם המשחק החדש שקנו לו. אמא אומרת לו, 7, לעלות לישון, הגיע הזמן לישון. הוא הולך לישון ב7? לא יקרה לעולם. כל בוקר אנחנו מתחננים אליהם, בבקשה תקומו בזמן, כי הנה עוד מדבקה, הנה עוד מדבקה, עוד מעט אתה תקבל פרס. אנחנו לא נותנים להם. אנחנו כבר מזמן הפכנו לעבדים נרצעים שמשלמים להם. רבי מתקשה במשמעת בכיתה, או שהמנהל הדגול שלו לוחץ אותו להספקים מטורפים, ולהצלחה במבחנים, אז הוא מתחיל לשלם פרסים. אני לא יודע למה קוראים לזה פרסים. צריך לקרוא לילד בשמו. תשלומים, תשלם. מה הראיה? אתה אומר היום לילד, תעשה טוב, הלך למכולת. אני אתן לך שקל, תקנה ארטיק. תסתכל עליך ככה. מה אמרת? פחות מ5 שקלים אני לא נועל נעליים. המחירון הולך ועולה. ומי שלא ער לעובדה הזו, וזה אבסורד שלא יתואר, מפני שזה כל כך עצוב לשמוע לפעמים אנשים שהם יועצים ונותנים עצות או כותבים בכל מיני מקומות. תעשו פרסים לילדים, תעשו טבלת עידוד, כל מיני שמות הזויים לשקר ולבלוף הזה, שרק לפתור אותנו מהחובה שלנו למשמע את הילדים. אז הילדים כבר מזמן קלטו את הביזנס. יש להם חוש עסקי הרבה יותר מפותח משלנו. אנחנו כבר תרודים בחיים, התעייפנו, אין לנו כוח. להם יש כוח, הם צלולים בדעתם, כל החושים שלהם ערים, מחודדים. הם ביזנסמן, הם יודעים לעשות עסקים. אז הם מוציאים את כל מה שאפשר, ויום אחרי קבלת התשלום הכל נגמר. לא כך מחנכים ילד להתקדמות בחיים, בוודאי שלא להכרת הטוב כלפי ההורים שלו. איך כן עושים את זה? צריך לנסות עד כמה שאפשר לשמר תחושה בבית של אני לא חייב לך. הסברנו שכדי שאדם ירגיש משהו, כדי להגדיר יופי בעולם, צריך שיהיה גם כיעור. כי בלי כיעור אין ערך ליופי. בלי חושך אין ערך לאור. ואם אדם לא חווה עוני, הוא גם לא יודע להעריך את הכסף. צריך לייצר בבית תחושה שההורים אינם חייבים לילדים. אנחנו מעניקים. כיצד מעניקים? אמר פעם מישהו משפט חכם, מעולם לא אמר כן מי שלא אמר לא. יש אדם, נניח שפתח גמח אצלו בשכונה, גמח כלי עבודה. וכל האנשים באים, וזה דופק בשתיים בצהריים, וזה דופק בעשר בלילה, ואחד בשתיים בלילה, וזה צריך וזה חוזר, והוא רץ ועושה ונותן, וכולם משבחים אותו, איזה בעל חסד. מי שמכיר את המציאות קצת יותר לעומק, יודע שלא כל אדם כזה שמאוד מסור לציבור, הוא בעל חסד. הרבה פעמים מדובר באדם שפשוט לא יודע להגיד לא. לא מסוגל לומר לא. הוא לא מסוגל כשדופקים אצלו בשתיים בלילה ומבקשים מברגה, כי יש אנשים בלי טקט. הוא לא מסוגל להגיד להם לא. זה לא שהוא בעל חסד שעושה בחשק גדול בשתיים בלילה, הולך מוציא מקדחה ונותן ליהודי. הלוואי, יש גם יהודים כאלו, אני לא חלילה, לא מכליל ולא יכול להכליל ולא מכיר את כולם. אבל חשוב שתדעו שישנה גם תופעה כזו, שהאדם עושה דברים אפילו מעבר, בשתיים בלילה, רק בגלל שהוא לא מסוגל להגיד לא. לפעמים שכנה דופקת אצלך בדלת. אפשר בבקשה כוס חלב, וזה הכוס חלב האחרונה שיש לך בדיוק במקרה, ובנית עליה, כבר בנית על נס קפה. אבל את לא מסוגלת להגיד לא. והרבה פעמים האנשים האלה, או איך שהציבור קורא להם מנוצלים, הם לא זוכים להערכה בעיני הבריות. ושואלים למה? הרי אני נותן, הרי אני משקיע. למה לא מקבל הערכה? כי המקבל מרגיש, זה משהו באוויר שאי אפשר להסביר אותו. הוא מרגיש שהכן שלך, זה בגלל חוסר היכולת שלך לומר לא. ובשביל שאדם ירגיש את הכן ככן, הוא חייב להרגיש באוויר שיש אפשרות של לא. אולי קצת העסק הזה מורכב במילים, אולי קצת הרבתי במילים, אבל בואו נרד קצת לדוגמאות שתסבר לה קצת את העניין יותר. לימדתי פעם באחד מבתי הספר, בכיתה ו', היינו שתי כיתות מגבילות. בכיתה אחת פנה אליי הרבה של הכיתה ואמר לי, תשמע, אני נותן לתלמידים שלי הרבה מעבר למה שאתה נותן. אני נותן שיעורים חופשיים, אני נותן הפתעות, אני מחלק פרסים, אני עושה להם דברים טובים. ואני לא רואה שהם מעריכים אותי. לא מקבל מהם לא אהבה, לא פידבק, אפילו אני שומע מתלחששים מאחורי הגב. מצד שני, כשאתה נותן הרבה פחות ממני, אבל אני שם לב שכל פעם שאתה עושה להם איזה מסיבת ראש חודש, או הוצאת אותם אפילו לשיעור חופשי, אני רואה אותם באים ומודים לך ומעריכים. מה הסוד שלך? כך הוא שואל אותי. שאלתי אותו, אמור נלי ידידי היקר, כשאתה מוציא את התלמידים שלך לשיעור חופשי, איך אתה עושה את זה? הוא מסתכל עליי ואומר, מה זאת אומרת איך אתה עושה את זה? פשוט נכנסים מההפסקה, מתארגנים בשולחנות, אני כבר אומר, תלמידים יקרים שרצת לשיעור חופשי, כולם בורחים החוצה, אין אחד שאומר תודה. על זה היה מבוסס התסקית, על הסיפור עם החבר הזה. אומר, אף אחד לא מעריך. אמרתי לו, בוא אספר לך איך אני נותן שיעור חופשי אצלי בכיתה. אנחנו נכנסים לשיעור באופן הכי רגיל בעולם. כולם פותחים את הספרים, השיעור מתחיל כסדרו, 7 דקות ראשונות, אין דיבור, הם בכלל לא יודעים שאני מתכנן לתת שיעור חופשי, אני לא מגלה את זה לאף אחד. לא כי אותם המחנכים שאומרים, בואו נלמד כל היום טוב, שיעור אחרון אתן לכם שיעור חופשי. זה לא אתן לכם, זה אני אשלם לכם. והילדים מרגישים, הם לא יעריכו את זה לעולם. ואז אנחנו מתחילים שיעור, כבר כולם נכנסים לעומק השיעור, כבר יושבים, כותבים במחברות, ואז אני אומר, מה אתם אומרים? יום שמש בחוץ. מתאים לכם עכשיו לצאת, נעשה איזה משחק כדורגל? כן, כן, הרב, כן, כן, רוצים, כולם רוצים. אז אני מסתכל בשעון ואומר, אבל מה עם הלימוד? לא, לא, לא. לא יודע, אני ככה חוקך עם, עם הידיים על המצח, קצת על הסנטר, קצת עוצם את העיניים, חושב, וכולם ככה בציפייה דרוכה. מה אני בעצם עושה? אני מזכיר לתלמידים שלי שזה לא מובן מאליו שיוצאים לשיעור חופשי. אני מזכיר להם, מחדד להם בחושים, שרוב הסבירות היא שאני אומר לא, כי יש חומר לימודים, כי אני מסתכל בשעון, כי צריך להספיק, כי זה לא מתוכנן. אני ממחיש בצורה הכי ברורה שהטבעי זה לא. הטבעי זה הסדר יום הרגיל. בסוף אני ככה חוקך בדעתי ואומר, טוב, אתם יודעים מה? בסדר. בואו נצא לשיעור חופשי. כל אחד יוצא בעדינות, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. כך הם יוצאים מהכיתה. כיוון שהזכרת להם שיש אפשרות של לא, ומעט לעט, אני גם יוזם. אני עוד פעם אומר, מה אתם אומרים, נצא? ואז אני אומר, לא, לא, יש לנו הספק, עזבו. לא אמרתי כלום, בואו, ממשיכים את השיעור. ובאמת ממשיכים. מעט לעט אני לא רק מזכיר שיש אפשרות של לא, אלא אני גם עושה אותה בפועל, לא. אבא, אני יכול לקחת במבה מהארון? כן, תיקח. הוא לא מעריך. אבל אם אתה עוצר לרגע וחושב, טוב, אתה יודע מה? בסדר, אני מסכים, תיקח. ישר תראו את הילד אומר, תודה רבה. כל מושג נתפס רק על הפכו. כאשר אתה מסתכל על ההפך, אתה תופס אותו חד. קח דף לבן, תסתכל על הלבן שבו. אתה תבחין שהוא לבן. שים אותו צמוד לדף שחור, אתה תראה שהוא יותר לבן. כך צריכה להיות הנהגת ההורים בבית. תעניקו לילדים ותיתנו להם פי חמש ממה שאתם נותנים היום. אין בעיה. יש כאלו שטוענים שנתינה מוגברת מקלקלת את הילד. גורמת לו להיות מפונק, משחיתה את מידותיו. לא נכון, לא זה מה שגורם. לא ההענקה. הבעיה היא שהיום אנחנו לא מעניקים, אנחנו משלמים. אם זה יבוא בצורה הנכונה, אפשר לתת פי עשר, והילד לא רק שלא יתקלקל, אלא להפך. יעריך אותך יותר, יכבד אותך יותר, יכיר לך טובה. השאלה היא איך אנחנו מעניקים. האם זה מובן לילדים מאליו שבשולחן שבת מוציאים כיבוד, ממתקים? מובן מאליו. אפשר לסגור סעודת שבת ולהגיד, מה אתם אומרים ילדים יקרים? מתאים לכם לקיים את מצוות הבורא, מצוות עשה דאורייתא? וקראת לשבת עונג, להנג את השבת? רוצים שנוציא קצת ממתקים? אתם יודעים מה? בואו נערוך שולחן. זה משפט של חצי דקה, אבל הוא משנה את כל התמונה. אני בעצם נותן, אני מעניק. הזמנתם מגש פיצה הביתה. אז יש כאלו שרק פותחים את הקרטון, האבא עוד לא ואיפן כה וכה, והיער כי אין משולש אחד. הילדים לא יעריכו את זה. אבל אם לפני שמוציאים, אומרים כולם לשבת. ואז אתה פותח ואתה אומר, יוסי, אני אוהב אותך, בוא אני רוצה לתת לך משהו, קח בבקשה חתיכה. דוד, בוא חמוד שלי, בוא אני רוצה לתת לך משהו. השפה הזו היא כאילו זה נשמע משחק מילים, אבל זה מייצר תפיסת עולם לילד שלא חייבים לו. ילד יושב לאכול ככה כולו בסיעלת, אמא אפשר כוס מים? את יכולה לענות לו? כן אפשר. וכשאתה לוקח אז תמזוג גם לי. מדי פעם, לא להיות ציניים, לא להיות מעצבנים, אבל מדי פעם להזכיר שכשאני מרגיש שהילד מתחיל להרגיש שזה מובן מאליו, לתזכר אותו, לא, זה לא מובן מאליו. זהו, מאזינים עיקרים, בתוכניות האחרונות לא נתנו אפשרות להעלות לשידור, פני שהיו לנו שאלות שהצטברו כתובות. בתוכנית הזו, בעזרת השם, ניתן יותר אפשרות למאזינים להתבטא. אתם מוזמנים עכשיו להתקשר אלינו ל-039-039-039, גם דרך האתר והאפליקציה. בעזרת השם יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נחזור לשאלות שלכם. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כוחי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
רוצים לאפות כמו נבחרת ההופעה הבאה? היכנסו לאתר קול חי והורידו את החוברת עם המתכונים המנצחים של העונה.
רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המסרגז זוכה שוב במקום הראשון כחברת הגז הטובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. ועכשיו מגוון מוצרים במחירים לא התאים רק ללקוחות המסרגז. היכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 3626. המסרגז.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG
כפוף את תנאי החברה.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
תושבות בת ים והאזור, להתעורר ומהר!
אני מאמין
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיעה עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה בהיכל התרבות. זה קורה ביום שני הקרוב, 12 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום. 053-249-2148.
חיש איתום ושיפוצים, כי זה בדיוק הזמן. איתום גגות רגע לפני החורף והגשמים. חיש איתום, איתום מקצועי ואמין. 20 שנות ניסיון בכל סוגי האיתום והשיפוצים. חיש איתום ושיפוצים, לחורף שקט. חייגו עכשיו, 054-319-5350. 054-319-5350.
אפיקים והמים צלולים. מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
שלוש בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש למכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא שאולי.
סבתא? איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו. 0-7-2-2-7-9-6-6-6-6.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר!
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני 19 בנובמבר בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום. 052-9866-088 052-9866-088.
אי אפשר לתאר במילים את הקושי שחובה משפחה המגדלת ילד אוטיסט בתפקוד נמוך. קושי יומיומי. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך. מי שיסייע למשפחות הללו, הוא לא יצטרך לכך בביתו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. אנחנו ההורים מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, וכמו שאמרנו, נשתדל למאזינים בקצרה, כדי שנספיק לעלות כמה שיותר. שלום וערב טוב למאזין, בבקשה. שלום, ערב טוב למאזין.
שלום.
כן, שלום, בבקשה, כן.
ערב טוב, רב.
כן.
יש בן שבע אוהב כואב קלפים, מספר פעמים יצא מהבית בלי שירגישו בו. הלך לקנות קלפים מכסף שנמצא בבית, אם זה מקופת של הילדים האחרים. לפעמים מדובר בסכום גדול. פעם אחרונה לקח כסף ונתן, וכדוחות שגילנו שהוא עושה את זה, אז כאילו תפשנו אותו, על חם כזה שהוא עושה את הדברים האלה. ואז הוא הגדיל לעשות, והוא נתן את הכסף לחבר שלו, שיקנה לו את הקלפים. וסיפר שהכסף של החבר שלו, כמו כן, אם יש איזה חטיף, או הוא מתחבא מתחת לשולחן, והוא אוכל אותו ברשות, יש לטען שלא חסר לו דברים, לא מחסרים עוד שם. איך אפשר לי, איך כאילו מטפלים בדברים האלה?
טוב, תראה, זה בוודאי לא נושא למה שנקרא לענות תשובה בקצרה, אבל אני אתן לך רקע, ותראה האם חלק ממה שאני אומר שייך אליך, אז תיקח, אם לא, אז בעזרת השם, אחרי השידור או בשעות שאני עונה, שתדל יותר בהרחבה. בדרך כלל, כאשר ילד גונב מה שנקרא, אנחנו צריכים לבדוק קודם כל, שורה הראשונה שאנחנו בודקים, האם לילד יש חסר. דאגת להדגיש ולומר, לא, אין לו חסר. על זה אני רוצה להעיר שרוב ההורים אומרים, לא, אני נותן המון. אבל הנותן המון, שוב פעם, כמו שדיברנו בתוכנית, יש נותן המון ויש משלם המון, וזה הבדל עצום. כי כשילד מקבל תשלום, הוא לא מרגיש שהוא קיבל. כמו שבדיוק כמו שאתה, אם הלכת ועשית יום עבודה, וקיבלת את השכר, אתה לא מרגיש שמישהו עשה לך טובה, נתן לך, העניק לך, לא, זה מגיע לך בצדק. והרבה פעמים התחושה של הילד היא, מגיע לי בצדק. רק הוא מרגיש שמגיע לו הרבה יותר. זאת אומרת, ההורים הרבה פעמים מרגישים, אנחנו נותנים, אנחנו מעניקים, נתתי המון. הילד, לעומת זאת, אם אתה תופס איתו שיחה, אומר לך, אתה לא מרגיש שבכלל הוא מרגיש שהוא מקבל משהו, ולפעמים יכול אפילו לפתח חסר. מה אנחנו כן צריכים מאוד, 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 הרבה פעמים את המילה מאוד להיזהר? אמרת, אנחנו תופסים אותו עליך, ראינו, עשינו, לפעמים אנחנו נוטים, לקחת את המקום של ההורים ולפנות אותו לטובת בלש מיחידה מיוחדת. זה לא צריך להיות ככה, ההפך. צריך כמה שפחות לבדוק אחר הילד, כמה שפחות לשדר לו יחס של אני חושד בך, של אתה לא בסדר בעיניי. אני לא אומר, ראית שהוא גנב, הוא יודע שאתה יודע, אז אני לא אומר לעצום את העיניים להגיד לא ראיתי. אבל הפנייה, הדרך שבה צריכים לנקוט תמיד בכל מקרה של גנבי, בני היקר, אתה אדם ישר, אני סומך עליך, אתה אדם אמיתי בעיניי, ודווקא בגלל שאתה כל כך ישר, ודווקא בגלל שאני כל כך סומך עליך, אני לא מוכן לקבל ממך התנהגות של גניבה. שמת לב מה עשינו? הפרדנו את האישיות מההתנהגות. האישיות שלך היא טובה, אני סומך עליך, אני בוטח בך, זה לא מילים שצריכים רק לצאת מהשפה ולחוץ, זה צריך להיות האמת שלנו. ולכן אני לא מוכן לקבל ממך התנהגות של גניבה. זה במקרה שאין לי ברירה, והילד יודע שאני ראיתי אותו, ואני חייב להגיב על הגניבה. אז אני יודע שאני נותן לך ממש על קצה המזלג, כי זה באמת שאלה יותר אישית, אבל מטבע הדברים בתוכנית רדיו אני חייב לענות תשובה כללית, כדי לעניין את כל המאזינים, אבל פחות או יותר זה הכיוון שצריכים לבדוק. אם והיה ובעזרת השם יש לך אם אתה לוקח את הדברים, אתה אומר, כן, נראה לי שזה המקרה שלי מצוין. אם לא, ואתה שולל את זה מכל וכל, אז אני אתן בסיום התוכנית את הטלפון שלי, תוכלו להתקשר, ובעזרת השם נרחיב יותר איתכם, באופן פרטי, למקרה הספציפי שלכם.
מקפה של הרב,
אני אתן אותו בסוף התוכנית, בסדר?
תודה.
תודה רבה. נעבור לעוד מאזינה על הקו. שלום, ערב טוב, בבקשה.
שלום, שלום הרב, ערב טוב.
כן.
אני רוצה לשאול את השאלה ולשמוע את התשובה אחר כך ברדיו.
בבקשה.
רציתי לשאול איך מגבשים החלטה לגבי הילדים שעולים לכיתה א', שהם בעצם ילידי סוף שנה. של חשבן, כסלב, שממש קטנים, על מה בעצם עושים דגש, ואיך ההחלטה מלבד הגננת והאימא, ואימא שמאבחנת, מה בעצם הכי עיקרי בהחלטה להעלות אותם לכיתה א'?
בסדר. שמענו את השאלה, כמו שביקשת, את רוצה לשמוע את זה תוך כדי השידור. אז כן, צריך לדעת ככה. הרבה פעמים הורים אומרים, אני רוצה שהילד ירוויח שנה. מה, שיכנס קטן, ירוויח, תמיד הוא יהיה מעל כולם, הוא ירוויח שנה, וכל מיני מילים כאלו, ירוויח, יפסיד, שזה לא, לא, לא ההתבטאות הנכונה. ננסה להסביר. ישנם שני חלקים באישיות של הילד. יש חלק אחד שנקרא התפתחות לימודית, שכלית, קוגנטיבית, מה היכולות של הילד, הכישרוניות שלו, וכן הלאה. יש חלק אחר, מרכיב אחר, שהוא העיקרי יותר, זה ההתפתחות וההתבגרות הנפשית של הילד. זאת אומרת, יכול לשבת, וכל רבי או כל מורה או כל גננת יכולה לחתום על דבריי, שיכול לשבת ילד מדהים מבחינה כישרונית, קולט יותר טוב מכולם את הפרשת שבוע, אם זה בכיתות הנמוכות או את הגמרא בכיתות הגבוהות, ילד מקסים. אבל באישיות שלו, ילדותי יכול לריב על כל שטות, להפוך את הכיתה מאלף ועטב, כי מישהו עשה לו, הוציא לו לשון. והוא כבר ילד בכיתה A. זאת אומרת, מה שכן צריך להנחות אותנו, האם להעלות ילד צעיר לכיתה א' או לא, זה שני החלקים הללו. החלק הראשון זה קודם כל ההתאמה הלימודית שלו, כי ילד שמשתעמם בכיתה, אז באמת הוא מתחיל לעשות שטויות גם אם הוא... גם אם הוא בוגר, זה לא משנה, הוא משתעמם. אבל החלק היותר עיקרי זה ההתפתחות הנפשית של הילד, הבגרות שלו. האם הוא מתאים מבחינה חברתית, משתלב, שמח, או שיכול להיות שהוא יריב על כל שטות, או הנה הוא הוציא לי לשון, הנה הוא עשה לי. זה עיקר הפרמטר שצריך להוביל אותנו. כמובן שצריך להוסיף פה עזרה על עזרה. כל מה שאתם שומעים ממני בתוכנית, זה רק עצות כלליות, כדרך, נקרא לזה דרך חיים. אבל לא כמשהו ספציפי, אני תמיד עונה לשאלה, אבל לא לשואל. כי בשביל לתת למישהו הנחיה קונקרטית, קום, תעשה או לא תעשה, צריך לשמוע הרבה יותר פרטים, שמטבע הדברים אין את היכולת בשידור לענות עליהם. אבל בהחלט צריך לבדוק את הבגרות הנפשית של הילד, את הבשלות שלו, יהיה לו טוב בחברה, הוא יתאקלם טוב, אז גם אם בחלק הלימודי לא משהו, אם אנחנו מרגישים שזה לא הרבה מעבר ליכולת, אין שום מניעה להעלות אותו לכיתה א'. נעבור לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן, בבקשה.
אני מורה בבית ספר לכיתה ב'. מתקשרת לשאול מה עושים לגבי תלמיד שמעז לעמוד בכיתה ולקלל את המורה ככה, לראות כללות ברצף אחת אחרי השנייה. כי קרה משהו שלא מוצא חן בעיניו.
אני מבין שזה תלמיד חריג, נכון? זה לא כל הכיתה כך.
זה לא כל הכיתה, אבל זה משהו שמדבק.
מה הכוונה מדבק? את מרגישה שהמשמעת מתרופפת בעקבות, נקרא לזה, הוא מקצין?
אין לגיטימציה מהנהלה, להניש אותו, לעשות כל דבר אחר, אז נותן לגיטימציה לילד אחר, להמשיך יום למחרת, או אפילו באותו יום, להמשיך להתחיל ולקלל את המורה.
אני רוצה לשאול שאלה קצת נוקבת. עד כמה את לוקחת את זה באופן אישי ממש? זאת אומרת, עד כמה זה מלווה אותך גם כשאת הולכת לישון, התלמיד הזה?
ביום הראשון שקרה, הזדעזעתי וזה ליווה אותי ממש חזק, אבל אחר כך הבנתי שזה משהו בהתנהלות של הילד, אז התחלתי פחות להתייחס, לשמוע את זה ולהמשיך ללכת, או להתעסק בדברים אחרים, להמשיך את השגרת לימוד בכיתה. אבל כן, עדיין יש משהו ככה שזה... אפשר להגיד שאני יוצאת מהבית ספר ושכחתי את זה לגמרי, כי עובדה וזה כן מעסיק אותי.
כן. טוב, האמת היא ששאלתי את השאלה הזו בגלל שחשוב מאוד מאוד מאוד, אני יודע שאני אומר עכשיו דבר שהוא בעצם עבודה רגשית, קל להגיד אותו במילים, קשה לבצע אותו, אבל הוא מאוד קריטי וחשוב. אסור לעולם שההתנהגות של התלמידים בכיתה תיכנס לנו לרגשות האישיים שלנו. אגב, לא רק התלמידים בכיתה, גם הילדים בבית. יש בספר חובת הלבבות באחד הפרקים, אינני זוכר, נדמה לי, כן, בשער הביטחון, אינני זוכר, אבל באיזה חלק שלו, יש משפט מדהים שכותב בעל חובת הלבבות רבנו בחיי. הוא כותב כך, לגבי ההתנהגות של האדם עם בני משפחתו, ולא יצפה הטובה והגמול מהם. אם אדם רוצה לגדל ילדים, ולהישאר שפוי בדעתו, ולהמשיך לחייך ולשמוח, כי יש אנשים שהקריבו את החיים שלהם, שנהרסו להם כל החיים. את יכולה לראות נשים בנות 50-60 שממורמרות על הבנות הרשעיות שלהם, שלא שומעות בקולי ולא עושות ולא מכבדות אותי ולא באות אליי, וזה הורס להם את החיים. למה? בגלל שכל החיים הם אומרים, אני השקעתי בילד, אני מצפה לגמול. וזה לא נכון. אתה יכול להשקיע אולי באדם אחר ולצפות מגמול. לילדים כותב חובת הלבבות, ולא יצפה הגמול והטובה מהם. התפקיד שלנו כהורים זה להיות מעניקים. לתת ולתת ולתת. הילד רוצה, יקבל. לא רוצה, לא יקבל. רוצה, יכיר טובה. לא רוצה, יכפור בטובה. בנקודת המבט שלנו, אנחנו רק מצד מעניקים. אנחנו בעמדה של נותן. אתה רוצה תיקח, אתה רוצה אל תאריך, זה לא משנה. אני נותן כי אני בוחר להעניק, לא בגלל שאני צריך את הטובה שלך. זה במאמר מוסגר. לגבי התלמיד בכיתה, יש לך יכולת בהחלט להשתדרג על ידי למידה של הצבת משמעת נכונה בכיתה. יש דרך ללמוד, זה לא באמת יצא של 5 דקות, יש לנו קורסים מוקלטים, אנחנו מקדישים לזה למעלה מ5 שעות. להסביר את תורת המשמעת באמת מתחילתה עד סופה, איך זה עובד, מה המטרות, איך לא לוקחים ללב, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ובאימון אני מדבר איתך לא מתוך, נקרא לזה, בור הביטחון, אלא מתוך שדה הקרב ממש, כי אני הייתי שם למעלה, אני חושב, 10 שנים, ממש בתוך כיתות, עם סוגי התלמידים באמת הכי קשים. אני מדבר כחייל לשעבר שהיה בתוך שדה הקרב הזה, אם אפשר להגדיר את זה כך. להכיל משמעת זה דבר אפשרי, ולשפר משמעת מהקצה לקצה, זה אפשרי מאוד. אבל צריך בשביל זה להקדיש רצינות, למידה, ומה שכרגע אני יכול לתת לך את הטיפ הראשוני, לנטרל, 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 לא לצפות, להגיד, אני בא לכיתה, אני עובדת אצל הקדוש ברוך הוא, לא לקחת את זה ללב, זה מסייע בחלק הפרקטי. אבל החלק הפרקטי, כמו שאת מבינה, הוא רחב להסביר איך עושים משמעת, איך מייצרים אותה. זה לצערי לא משהו שיש לנו עוד, מסמנים לי ממש 2 דקות לסיום, לא משהו שאנחנו נוכל...
אבל ביחס ספציפי לקללות כלפי מורה בכיתה, מה הדבר הנכון?
אני יכול לומר לך, אני כן יכול לומר לך, שהילד הזה, לעניות דעתי, מגיע... לא, הוא מגיע מבית, הוא מגיע מבית, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אבל מניסיוננו, מבית לא בריא. ובית לא בריא זה אומר שהילד הזה קודם כל צריך את החיוך, את החום, את האהבה, את הקרבה, ואני יודע שזו המשימה הכי קשה.
אני יודע שהוא מגיע מבית לא בריא, ולכן אנחנו נותנים לו את החום בכיתה, ומעניקים לו אהבה, ומריפים עליו כמה שיותר, אבל עדיין הוא בועט בהכל,
כי המצוקה שלו...
אני חושבת כל מה שעשיתי בשבילו ב4 שעות האלה, את הליטופים, את הדאגה, את האכפתיות, והתשומת לב, שכל דבר קטן.
אני מניח שהמצוקה שלו היא לא סטנדרטית, היא כנראה מוגברת, וכן, כן, צריכים ללמוד למשמע גם אותם. לתת לך טיפים במשמעת, טיפ, כך דרכי לומר, שווה רק טיפ, אפילו לא טיפה. צריך לשבת ללמוד לזה, זה תורה שלמה. זה, אני מתנצל.
איך אפשר להגיע לשיעורים?
אני אתן בלי נדר מספר הטלפון מיד בסוף התוכנית.
תודה רבה.
בסדר? סליחה שאנחנו מקרצים, אולי נספיק עוד מאזין אחד על הקו, נספיק? לא נספיק, טוב. אז אולי שאלה שהגיעה אלינו דרך ה... תודה על התוכנית הנהדרת והנושא החשוב, אך אני חושבת שחוסר הכרת הטוב אצל ילדינו נובע בעיקר מחוסר דוגמה אישית שלנו. האם אנחנו מודים על כל דבר שאנחנו מקבלים, מהבעל, החבר, הקדוש ברוך הוא, נקודה למחשבה? כן, נכון, נקודה למחשבה. זה באמת נכון שבבית שבו מגדלים ילדים, הילדים רואים את אבא מעריך את אמא, את אבא מודל לילדים, הילד נתן לו משהו, העביר לו אפילו את המלח בשולחן, הוא אומר תודה רבה, זה דבר גדול מאוד. עוד שאלה שהגיעה דרך האתר, שלום רב, יש לי ילד בן 5.5, אנרגטי במיוחד. השנה גננת מהירה לי מתחילת שנה שהוא אינו נותן לה להעביר מפגש. כל הזמן מדבר, ולפעמים לא מוכן לעשות עבודות בגן. ניסינו לעשות מבצע עם הפתעות, ואכן זה עבד לזמן מוגבל. ברגע שהמבצע הסתיים, ההתנהגות חזרה בהדרגה. מה ניתן לעשות? אני חייבת להדגיש שהוא ילד רגיש במיוחד וקופצני במיוחד, והתשובה היא אותה תשובה, ללמד את ההורים, ללמד את הגננות, לתת הדרכה במשמעת. היום מדברים על הכל. כשבת עוברת הדרכה להיות גננת, מדברים איתה על מטרות לימודיות, ועל מטל ועל מתח, ועל מבנה פדגוגי וערכים כאלו וערכים אחרים, ועושים כאן עוול. כי במקום ללמד חינוך, מלמדים הוראה. והגננת או המורה מגיעה עם המון המון כלים של הוראה, של מתודיקה, אבל בחלק החינוכי, הפרקטי, האמיתי של החיים, שם הן מגיעות חסרות לגמרי. וזה חבל. אז אולי זה המקום שלנו להזכיר לכם שהקורס שחובה בכל בית לכל הורי, זה הקורס הרישיון לחנך, 15 שעות מקלטות שנשלחות אליכם הביתה, ממש כשמו כן הוא הרישיון לחנך, כמו שאדם עולה על רכב, והוא צריך רישיון כדי לא להרוג את מי שבתוך האוטו. אותו הדבר, נרצה או לא נרצה, אנחנו נוהגים בתוך רכב שנקרא בית, משפחה, ילדים, נרצה או לא נרצה, אנחנו מנהיגים אותו, לפחות בואו נעשה עליו רישיון. כמו כן יש לנו קורס של מקבלים איתה תעודה בסופו, קורס יסודות החינוך, מקבלים תעודה מטעם אתגרים בחינוך. אז כל המעוניינים, הנה אני נותן את מספר הטלפון שלנו, גם לליווי מוסדות חינוך וכדומה, 0583-222-705, אתגרים בחינוך 0583, 222-705, המספר האישי שלי להתייעצות כל ערב בין 10-12 בלילה, 058-405-2000. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה רבה לשלמה פולק, לעורכת התסקיטים יעל איבר, תודה לבצל אלקן ואבי רוזן, תודה והמשך ההזנה הריבה לכל חי, להתראות.
כל חי תמיד.